ברוכים הבאים לפודקאסט חדש בסדרה שלנו. היום יש לי הכבוד לארח את עובד יחזקאל, לשעבר מזכיר הממשלה ובעל שלל תפקידים נוספים במגזר הציבורי. כיום בעל חברת הייעוץ והמחקר האסטרטגי טרה ויושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ומרצה לממשל באוניברסיטת רייכמן. בצעירותו מורה להיסטוריה בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה בירושלים. עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
היי עובד, מה שלומך?
שלום, תודה ותודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת. על מה אנחנו מדברים היום?
על העתיד של הילדים שלנו בארץ הזאת, בזיקה למערכת החינוך, נראה לי נושא מרתק.
ולמה דווקא עכשיו?
קודם כל, על נושא החינוך צריך לדבר כל הזמן. ובית, אני חושב שהרפורמה ששרת החינוך הכריזה עליה לפני מספר ימים, היא איזושהי נקודת מפנה מעניינת, וצריך לראות מה ההשפעות שלה, ואם אפשר לעשות עם זה יותר כדי לשפר את מערכת החינוך שלנו.
תגיד, אבל הסיכוי בכלל שהרפורמה הזאת תצא לפועל הם מפסיעים, לא? אם אנחנו מסתכלים על מצב הממשלה כפי שהוא עכשיו.
כן, בהחלט יכול מאוד להיות שעד שהפודקאסט הזה ישודר ולא יוקלט, אולי כבר לא תהיה ממשלה.
אנחנו אגב עושים את זה מהר. לכן נעשה את הפודקאסט הזה עוד יותר מהר.
אוקיי, אז בוא נראה, אבל עדיין, אני חושב שיהיה נכון להגיד ש... אתה יודע, הייתה לי זכות להיות מזכיר ממשלה בישראל, ואחד הדברים החשובים לקיומה של ממשלה, זה איזשהו דבק קואליציוני, שנשען על שני מרכיבים מאוד חזקים. אחד, המרכיב הכמותי, שיש לך רוב בפרלמנט שאיתו אתה מצליח להעביר החלטות, ושתיים, על המרכיב התוכני, שיש לך בסופו של דבר מכניזם משותף של תוכן שכל חברי הקואליציה מחויבים אליו.
ופה נראה שאין לו את זה ולא את זה.
ופה שני מרכיבי חומר הדבק המבוקש בהחלט במצב מאוד מאוד מורכב. אני מתקשה לראות את הממשלה הזאת ממשיכה לתפקד, למרות שאני חייב לומר שזה מאוד מצער אותי, כי אחרי שנתיים של כשל ממשלי, שבו הפוליטיקה הייתה בת ערובה של המשחקים הפוליטיים, דרך אגב של כל המפלגות, אני לא נוקט פה עמדה מאשימה כלפי שחקן אחד, כולם אשמים במה שהיה. סוף סוף בחודשים האחרונים ראינו ממשלה שבאה לעבוד, באה לקבל החלטות, ויהיה עצוב מאוד אם המנגנון הזה עוד פעם ייקלע להעדפות פוליטיות על פני העדפות ציבוריות.
אז בכל זאת, למה הדיון כרגע הוא דיון מהותי?
כי תראה, המציאות שבה מדינה דמוקרטית עובדת היא לא רק פוליטית. תזכור שהממשלה היא לא רק הממשלה הנבחרת או הממשלה הפוליטית, אלא היא בעיקרה רשות מבצעת. היא מנגנון מקצועי שיושבים פה אנשים שעושים עבודה מבלי להיות מושפעים מהשינויים הפוליטיים התכופים שהמדינה שלנו חובה. והנרטיבים של הרבה מאוד אזורים מתעצבים דווקא באזורים המקצועיים. ואני חושב שהתנועה הזאת קדימה שאנחנו רואים ברפורמה הזאת נושאים נוספים שהממשלה הזו טיפלה בהם, מחלחלים ונשארים מנת חלקם של המערכת המקצועית. הם גם, לשמחתי הרבה, יודעים לייצר את אותה רציפות שלטונית, כך שגם כאשר תבוא ממשלה חדשה, אי אפשר יהיה להתעלם לגמרי ממה שעשתה הממשלה הזו, והשחקנים המקצועיים גם ידעו באמת להעביר את הנרטיבים האלה גם להמשך, כך שהדברים האלה חשובים, יש להם חשיבות, הלוואי וזה היה נעשה בצורה יותר קלה מבחינה משילותית, אבל טוב שזה עדיין קורה.
דיברת על התחום המקצועי, ואם נסתכל נאמר 12 שנים אחורה, היה לנו פה ראש ממשלה אחד, אבל עדיין, בדומה לשנים שלפני, הייתה תחולפה גדולה מאוד של שרים, לרבות שרי חינוך. איך דרג מקצועי יכול לעבוד כשיש תחולפה כל כך גבוהה של השר הממונה?
תראה, הייתי חלק מהדרגים המקצועיים בשנותיי בממשלה, מעולם לא הייתי פוליטיקאי. עבדתי בסמוך בצמידות כגורם מקצועי. אז קודם כל, לצערי הרב, אם אני יכול לדבר בשם הגורמים המקצועיים, התרגלנו. לצערי הרב, המציאות בישראל של החלשות תמידית של מערכת המשילות הפוליטית, גם לא קיימת מספיק בשיח הממשלתי, הציבורי בישראל, וגם כאשר אתה חווה אותה כמציאות קיימת, אתה לומד להתרגל אליה. יש לזה יתרונות במובן הזה שהמערכת המקצועית יודעת להסריד ו... כמו שאמרתי קודם, לייצר גם את אותה רציפות. יש לזה חסרונות, כי זה מקטין מאוד את היכולת של נבחרי הציבור באמת להשפיע, ומגדיל מאוד את היכולת של פקידות שמעולם לא נבחרה על ידי הציבור, בכל מה שקשור לקביעות מדיניות והחלטות ממשלה.
אז בעצם אתה מחזק את תזת הדיפ סטייט.
אני חושב שבעולם שבו אנחנו חיים, מושגים כמו דיפ סטייט, שוק חופשי, קפיטליזם, ועוד הרבה מאוד מרכיבים של אידיאולוגיות, צריכים לעבור בחינה מחדש. דיפ סטייט זה מושג רלוונטי לעידן שבו לממשלות היה הרבה מאוד כוח. ככל שיהיה לנו זמן, אני אשמח להסביר היום למה להערכתי, ממשלות מאבדות מאוד מכוחן, ויש תנועה גדולה מאוד של אזור ההיווצרות של מציאות בנושאים כאלה ואחרים. ולכן להגיד דיפ סטייט במצב שבו הפרדיגמה היא כבר לא government equal state, הממשלה היא המדינה, זה להיות תקוע באיזה שהם פרדיגמות שפחות רלוונטיות למציאות הנוכחית. הפרדיגמה government equal state עברה מן העולם. אנחנו היום במקום אחר לגמרי שבו לממשלה יש חלק חשוב מאוד, אי אפשר בלעדיו, אבל יש חלק שהולך ומצטמצם בתוך אותו מה שנכון לקרוא לו המרחב המדינתי, ואנחנו רואים עלייה של הרבה מאוד אזורי השפעה לא ממשלתיים. ולכן המבחן הוא לא רק איך הממשלה צריכה להשתנות, והאם היא צריכה לעשות כך או אחרת, אלא איך כלל המרחב המדינתי, לרבות ממשלה, צריכים להשתנות כדי לייצר מציאות חדשה.
זאת אומרת, הרפורמה שתכף נדבר עליה, אתה אומר מלכתחילה שכוחה מוגבל.
הממשלה מלכתחילה כוחה מוגבל, וכוחה ילך ויהיה מוגבל יותר ויותר בהמשך. המציאות, חברים, בעשורים הטכנולוגיים שאנחנו נמצאים בהם, כבר לא נוצרת רק על ידי הממשלה. אתה צריך לזכור, ביל גייטס לא היה צריך ממשלה כדי לשנות את העולם באמצעות האינטרנט והדרך שבה אנחנו מגיעים למידע, וסטיב ג'ובס לא ביקש מהממשלה רשות כדי לתת לנו טלפונים חכמים ולשנות את הדרך שבה אנחנו צורכים מידע, והבחור הנחמד מפייסבוק לא היה צריך ממשלה כדי לשנות את הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם חברים, ומר בזוס לא היה צריך ממשלה כדי לשנות את הדרך שבה אנחנו קונים. העולם משתנה יותר ויותר ללא ממשלות. הממשלות בעניין הזה נכנסות לצערי הרב לאזורי מגננה ומתקפה במקום לאזורי שיתוף ושילוב. במקום להבין שחלקים גדולים מהיווצרות המציאות כבר לא נמצאים בידיים שלה. הכסף הגדול כבר לא נמצא בידיים של ממשלות, הוא נמצא בידיים של תאגידים.
אגב, אבל כל החבר'ה שציינת אותם היו צריכים סביבה רגולטורית תומכת, סביבה חברתית תומכת, כדי לייצר את השינויים שהם
לא, החבר'ה שדיברתי עליהם לא היו צריכים רגולציה. ואם יש תחום
ש... כלומר, אם הם היו בברית המועצות לשעבר, אני מניח שהיה להם יותר קשה לייצר את השינוי.
בסדר, אבל אנחנו מדברים על העולם הדמוקרטי, ובעולם הדמוקרטי, ברוסיה כבר עכשיו, אתה יכול לראות, הרי רוסיה פתאום, מה שלדעתי, הולך לתקוע את רוסיה להרבה מאוד שנים קדימה, לא רק הסנקציות הכלכליות, שפתאום בן אדם אחד יכול לצאת למלחמה. זה טוטליטריזם. זה לא שום סוג של שום שלטון אחר. כשמישהו אחד מקבל החלטה לקרוא תיגר ולצאת למלחמה, הוא הופך את המדינה שלו לטוטליטרית, לא משנה באיזה סגנון בכלל. ולכן רוסיה היא לא הדוגמה. במדינות דמוקרטיות, אנחנו בהחלט בנקודה שבה הממשלות מפספסות, לא רק אצלנו בארץ, תנועות גדולות מאוד של כוחות שהולכים החוצה. שים לב, כששחקן כמו אילון מסק קונה עכשיו את טוויטר, ופתאום מתנהל דיון בעולם האם טראמפ יוכל לחזור לצייץ בטוויטר, את התשובה לשאלה הזאת לא תיתן אף ממשלה, לא תיתן אף רגולציה, לא תיתן קבוצת אנשים, אלא ייתן בן אדם אחד שיש לו הרבה מאוד כסף. ואם הוא יאפשר לטראמפ לחזור לצייץ בטוויטר, זה ישפיע על הפוליטיקה העולמית.
אגב,
מחדש.
אפרופו ברית המועצות, זה טוטליטריזם, אבל עם מקור קצת אחר, עם מקור כלכלי.
כן, רק שאתה יודע, בכל זאת, בסופו של דבר, ברית המועצות היא מדינה, וטוויטר היא לא מדינה, אוקיי? היא כלי שבאמצעותו אנשים בעולם משתמשים ומשפיעים גם על מדינות. הכוח הזה כבר לא נמצא בידיים של ממשלות. ולכן השאלה הגדולה היא, איזה זיקות אתה רואה היום בין ממשלות לבין השחקנים הלא ממשלתיים במדינה, שהיכולת שלהם להשפיע הולכת וגדלה? עכשיו, שים לב מה קורה אצל ממשלות בעולם. הן מתגוננות. כתוצאה מההתגוננות, מה הן עושות? יותר רגולציה, יותר מונופול ממשלתי על הרבה מאוד אזורים, יותר ויותר פיקוח, יותר ויותר אכיפה, הגבלת התחרות, במקום להסתכל דווקא על ההזדמנויות שהחברה האזרחית יכולה לייצר, ולראות איך גם הממשלה יודעת לייצר שותפות עם דינמיקות אזרחיות, במקומות שבהם היא כבר לא יכולה, ובמקום להתעקש, צריך אולי לחשוב על פרדיגמות אחרות.
אז נחזור, עשינו סיבוב קצת, ונחזור
סיבוב מאוד רלוונטי.
לרפורמת החינוך. אתה בעד?
אני בעד הרפורמה. אני רוצה להחמיא מאוד לשרת החינוך. קודם כל, אתה יודע, היא באה לעבודה, כמו כל הממשלה הזאת, אנשים באמת באו לעבוד. ונכון, היא מקבלת החלטות שגוררות ביקורת ציבורית, ושגוררות אפילו תרעומת, אבל איזה יופי, היא מקבלת החלטות. כאשר אתה צריך לייצר תהליכי שינוי, אתה לא יכול לעבוד ולצפות למחיאות כפיים כל הזמן. להפך, אתה יודע, שאלו אותי פעם באיזה מפגש, מה אני חושב על תפקיד ראש הממשלה בישראל? והתשובה האוטומטית שלי הייתה, שאני מצפה מראש הממשלה שייסע באוטו שלו בשיירה, ופתאום יראה ציפור פצועת כנף בצידי הדרך, יעצור את השיירה, וילך וינסה לעזור לה. ואחרי זה הוא יחזור לאוטו שלו וימשיך לנסוע, ופתאום הוא יראה נחש צפה קופץ מהצד השני של הדרך, אז באותה שנייה הוא יעצור את השיירה, ויגדע את הראש של נחש הצפה כדי שלא יהרוג מישהו. במנהיגות, אתה לא יכול לרצות, אתה לא יכול להיות רק בעל מידת רחמים, כן, במנהיגות נדרשת לפעמים גם מידת אכזריות. אתה צריך לדאוג לבנפיט אוף אול, אותו עיקרון של טובת הכלל, ובתוך זה חלקים ישלמו מחירים. ולכן, אני בהחלט מרוצה מאוד מזה ששרת החינוך מגיעה עם אנרגיות שאמורות לעשות שינויים. זה בסדר גמור שהיא מקבלת ביקורת על השינויים האלה, אני לא מצפה אחרת. ומה שהיא עשתה כאן במיוחד מעניין, מכיוון שהיא מרצונה חופשי מבינה שהמונופול הממשלתי והשליטה הממשלתית על מערכת החינוך צריכים לעבור תהליך של שינוי. היכולת להגיד, לא רק אני השחקן הקובע, אלא השחקנים הם אלה שבשטח, וניתן להם גם את האפשרות להיות מעורבים בתכנים ובהוראה ובלמידה וכו', היא בשורה מאוד מאוד משמחת. יחד עם זאת, זה ניצן ראשון בתוך תנועה גדולה מאוד של שינויים שעדיין צריך לעשות. כך שהצלחת הרפורמה היא לא אם היא תיושם או לא, אלא אם היא תהיה רפורמה נקודתית ואז היא תיכשל, או אלא אם היא תהיה ראשית של רפורמות נוספות שמערכת החינוך.
הצד השני פה זה שאתה נותן הרבה מאוד חופש לבתי ספר, עם סולם שהוא לאו דווקא אחיד, איך אתה אוכף אותו? אפילו אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו מדברים על כתיבת עבודה, הרי בכתיבת עבודה אנחנו מכירים את זה, אפשר לעזר בגורם אחר, מי יאכוף את זה?
אתה מציג את השאלה, אם אתה מרשה לי, אני מצטער שאני אומר לך את זה לא נכון. כי האינטרס הציבורי הוא להגדיל את התחרות בין בתי הספר. אתה יודע מה זאת רגולציה? רגולציה זה ויסות. ויסות של הכוח הממשלתי, שים לב להגדרה, זה ויסות של הכוח הממשלתי, באופן שהוא מתחלק בין מספר גדול של שחקנים, על מנת ליצור תחרות בשביל שהאזרח ירוויח. בשאלה שלך, אתה שואל אותי, למה הממשלה עושה את זה? הממשלה, שים לב, עזוב את זה שאנחנו אחת מהמדינות המונופוליסטיות המטורפות בעולם, כמות המונופולים שיש אצלנו בישראל בהשוואה לשטחי פעולה היא מהגבוהות בעולם, ואם אתה מחפש סיבה למה אתה ואני עושים את הפודקאסט הזה עכשיו בסמוך לעיר תל אביב שזכתה לתואר המפוקפק הזה, העיר היקרה ביותר בעולם, זה כי אנחנו חברה מונופוליסטית, ולכן השאלה צריכה להיות איך הממשלה מצמצמת את המונופול שלה, מגבירה את התחרות בין בתי הספר, מרחיבה את יכולת המשחק של בתי הספר, מאפשרת לבתי הספר דווקא להיפתח למודלים
כן,
חדשים.
כן, אבל השאלה שלי, איך אתה בעצם מבצע אכיפה? הרי כל תחרות היא צריכה להיות תחרות הוגנת, עם סטנדרטים אחידים, עם פיקוח. איך אתה מייצר את,
לא
זה
את זה
בתוך הרפורמה?
למה לא לעשות את זה? בוא לרגע ניקח דוגמה ממקבילה אחרת. אנחנו גם מדינה מוזרה ומונופוליסטית בעולם הבנקים. בסדר?
אני מסכים.
אצלנו בישראל, הבנקים הם עדיין בזיכיונות שנותת הממשלה. לעומת זאת, בהרבה מאוד מדינות בעולם, יש רגולציה שאומרת מה הם התנאים לקבלת רישיון להקמת בנק. שים לב, אני מדבר עכשיו על בנק, על הכסף של האזרחים. עכשיו, אם אתה עומד בתנאי הרישיון, בוא תפתח בנק ואנחנו נפקח עליך. אבל זה בסדר, אנשים יכולים לבוא אליך ולעשות פעילות בנקאית, וחברות יכולות לבוא אליך ולעשות פעילות בנקאית. הממשלה יודעת להגדיר את תנאי הרישיון, ויודעת לפקח על שמירה על תנאי הרישיון. מה הבעיה? גם כאן אנחנו צריכים לשנות פרדיגמות. אנחנו חיים בעולם שבו פרדיגמות ישנות קורסות. מי שמצליח זה מי שמבין שצריך לבנות את הפרדיגמות החדשות, ובמקום זה אנחנו נשארים תקועים בנאמנות מוזרה לפרדיגמות שלא רלוונטיות לעתיד של הילדים שלנו. זה לא רלוונטי להכריח אותם לעשות את מה שאנחנו חושבים שנכון לעתיד שהוא כל כולו שלהם.
עובד, לפני שנתיים איחדתם בעצם את הפעילות של וינגייט ושל לוינסקי. זה היה מהלך די תקדימי.
כן, בעצם לפני כמעט שנתיים התבקשתי והסכמתי לחזור לפעילות ציבורית לא פוליטית, אפרופו לא דרך הפלטפורמה הממשלתית, ולעמוד בראש הדירקטוריון של מכללת לוינסקי, מכללה מאוד מאוד מפוארת לחינוך בת למעלה מ-100 שנים, עם מסורת מדהימה שהעמידה רבבות מורים לאורך השנים, ומכללת וינגייט, שבת 70 וכמה שנים, שגם שם מורשת אדירה של הכשרות בתחום החינוך הגופני וחינוך לספורט ובריאות. ולשמחתי הרבה, אחרי מאמצים מאוד גדולים, הצלחנו לממש את המדיניות הממשלתית ולאחד שתי מכללות לחינוך למרכז אקדמי אחד. המיזוג הסתיים, ובעצם התחלנו את הפלטפורמה החדשה רק לפני פחות מחודשיים, כך שאנחנו ממש ממש עכשיו תינוק בן חודשיים שיש לו גם היסטוריה. ומבחינתי יש פה כמה יתרונות. אחד, זה רק אומר שכשרוצים, אפשר למזג שתי מסגרות למסגרת אחת, כדי לייעל את התועלות של כל אחת מהן. שתיים, המיזוג הזה הוא הזדמנות יוצאת מן הכלל למערכת החינוך בישראל, כי הפלטפורמה הזאת היא לא רק פלטפורמה להכשרות מורים, אלא היא פלטפורמה לשינויי מדיניות. אנחנו פועלים בימים אלה להקים את מרכז המחקר והמדיניות שלנו. אני מאמין שהאקדמיה לא צריכה רק ללמד, אלא בעיקר לחקור ולהשפיע. אנחנו בהחלט מקיימים מסע ומתן מעניין מאוד, שיתופי מאוד, אני חייב לומר, עם המועצה להשכלה גבוהה, מכיוון שהמיזוג מעביר אותנו מאחריות משרד החינוך לאחריות המועצה להשכלה גבוהה, מה שיאפשר לנו חופש אקדמי הרבה יותר רחב, ואנחנו בהחלט נעשה מהאחד ועוד אחד הזה הרבה הרבה יותר משתיים, גם במונחי השפעה על החברה הישראלית, גם במונחי השפעה על מדיניות הממשלה בנושא חינוך. ואני מזמין כאן כל מי ששומע אותנו ושמערכת החינוך חשובה לו ורוצה להיות שותף, שייצור קשר איתנו במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. אנחנו כתובת שמאוד רוצה לעשות טוב למדינה שלנו, בדגש כמובן על מערכת החינוך. כל אחד מכם יכול להיות כל מדהים, משמעותי, חשוב, במאמצים שאנחנו מתכוונים להשפיע לטובת העתיד של הילדים שלנו כאן במדינה האחת שיש לנו.
איך אתה רואה, כשאתה מדבר וכשאתה מדמיין את מערכת החינוך העתידית, אז אתה מדבר פה על איזושהי סנונית ראשונה שבה פותחים את המערכת להשפעות חיצוניות. אם אתה מסתכל עליה עוד כמה שנים קדימה, איך אתה רואה אותה?
קודם כל, אני רואה אותה ככזו שמשנה את הנוסחה ביחסים שבין מורה לתלמיד. במשך מאות שנים, אלפי שנים אפילו, זה היה בסדר גמור שהמורה היה נכנס לכיתה והיה אומר, שלום תלמידים, אני החכם, ואני עכשיו אלמד אתכם את מה שאני יודע, כדי שאתם תהיו כמוני או יותר טובים ממני בהמשך. במדינת ישראל אנחנו עדיין מצפים מהתלמידים שלנו לקבל כך את המורה. החכם שנכנס לכיתה, זה שיודע, והוא עכשיו ילמד אותי. אני לא יודע אם אתה תסכים איתי, אבל אני חושב שאם תלמידים בבית ספר עכשיו היו שומעים אותנו, הם היו צוחקים. כי הם לא רואים יותר את המורה ככה, וזה בסדר. ולכן בעיניי, מערכת חינוך עתידית היא מערכת שמושתתת על סימביוזה אחרת לגמרי בין מורה לבין תלמיד. המורה נכנס לכיתה ואומר, אני פה כדי שכולנו נלמד ביחד. אני עם הידע שיש לי, ואתם עם הידע והמיומנויות שאתם מביאים. אני אדאג שהפלטפורמה שבה נעשה את זה תהיה מאורגנת, ממושמעת, אני בהחלט בעד מסגרת. אבל בתוך המסגרת הזאת לתת מקום מאוד מאוד גדול לתנועתיות הגדולה שגם הדור הצעיר מביא איתו לתוך חללי הכיתה. למה אנחנו צריכים להניח שמה שהיה בעבר יהיה רלוונטי לעתיד שלחלוטין נראה עכשיו שהולך לכיוונים אחרים? אנחנו עושים פה מעשה פשע כלפי החבר'ה הצעירים האלה, ואנחנו לא נותנים על זה את הדין, כאילו ומותר לנו.
אם אנחנו נסתכל על, על הסביבה הפרקטית של המורה, שוב פעם, באותו בית ספר בעוד כמה שנים, איך אתה רואה, מעבר לדוגמה שנתת לתחילת השיעור, איך אתה רואה את המערכת מתנהלת?
אז אוקיי, קודם כל בוא נדבר על שני שינויים מאוד גדולים שצריך לעשות. אחד, מורה, ושניים, מי שבאמת מאוד מאוד משמעותי וחשוב, שזה אירוע מנהלי בתי הספר. אז קודם כל לגבי המורים, אני חושב שהגיע הזמן לקרוא תיגר על התפיסה שאומרת שמורה הוא מורה לחיים. העידן שבו אנשים למדו מקצוע בגיל 20 ועבדו בו עד גיל 65-70 ויצאו לפנסיה, נגמר, איננו יותר.
אתה מדבר על קדנציות קצרות קודם כל.
ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להבין שזה בסדר גמור שהמורה הוא לא רק מורה. אני בהחלט רוצה לראות איך אנחנו מאפשרים, והנה פה תפקיד של רגולציה, ואני מאוד אשמח, ואני גם אעשה כל מה שאני יכול כדי לשכנע את הרגולציה לעשות את זה, לא כי אני רוצה את זה, אלא כי אני חושב שהאינטרס הציבורי מחייב את זה, כן? אני חושב שאנחנו צריכים להיכנס למקום שבו זה בסדר גמור, אנחנו גם צריכים לעודד חבר'ה רצילים לבוא ללמוד מקצועות הוראה. עכשיו, תאר לעצמך שאני הולך לחבר'ה שהפסיכומטרי שלהם גבוה מאוד, אתה יודע שזה לא המצב היום במכללות להוראה, ואני לא אומר להם שזה תנאי להתקבל למקצוע הוראה עם פסיכומטרי 600 או 700, אבל אני רוצה לכוון לחבר'ה עם הפסיכומטרי של 600-700, שיש להם זיקה ישירה לרצון להשפיע על חינוך הדור הבא, ולהגיד להם, בואו תלמדו אצלי את מקצוע ההוראה, אבל תלמדו גם ביחד עם זה עוד מקצוע. תהיו מהנדסים, תהיו אנשי הייטק, תלכו לעולמות אחרים. ואני בהחלט רואה מורים שחצי מהזמן שלהם מלמדים, וחצי מהזמן שלהם עובדים.
אבל באיזה מוטיבציה יש למעסיקים ולמורים לאפשר מציאות כזאת?
למעסיקים ומורים שרואים שהעתיד הוא לא העבר. העתיד הוא יותר ויותר קולבויניקי. שוק התעסוקה הנוכחי, תבדוק את זה. כבר פחות ופחות מחפש מקצועות, יותר ויותר מחפש מיומנויות. אנחנו רואים שאפילו אקדמיות בעולם פותחות יותר ויותר את הראש שלהם להכשרות נקודתיות של מקבץ נושאים, כי הצעירים מחפשים היום יותר מיומנויות ופחות מקצועות. עכשיו, אם זה קורה באוניברסיטאות, נעשה חכם ככל שנקדים את זה, גם לתוך מערכת החינוך המוסדית, כדי שהילדים המאוד חכמים שמגיעים היום גם לגן הילדים וגם לכיתה א', ידעו להשתמש בכלים שיש להם בתוך חוויית הלמידה, יראו את הרלוונטיות שיש להם, וגם יראו מודלים אחרים, יראו שהמורה שלהם הוא גם איש הייטק, שהשקיע עכשיו באיזה סטארט-אפ ועשה אקזיט, או שהוא גם יודע להיות באיזשהו תפקיד מקצוע אחר בחלק מהזמן שלו, ובחלק מהזמן שלו הוא בא ללמד אותם, או שהם יודעים שבשנים האחרונות הוא היה בהייטק, ועכשיו בשנים האלה הוא רק מורה. אנחנו חייבים לפתח מודלים נוספים. דבר שני, בואו רגע נדבר על המנהלים. הרעיון שיחידת בית ספר עם מנהל שהוא פדגוג שכפוף לרגולציה הוא רעיון רע. הוא רעיון רע, תסתכל. כל שנה אנחנו בבעיית ניהול, כל שנת לימודים מתחילה עם חוסר של 200
מנהלים. אתה חושב שהניהול לא צריך להיות מרקע מקצועי?
לא, הנה, אני אתן לך מודל לפתרון שאני מאמין בו, אבל אפשר לחשוב גם על מודלים אחרים, אוקיי? אתה יודע שהרבה מאוד מנהלים פורשים אחרי מעט מאוד זמן בניהול, הם אומרים, תקשיבו, אנחנו לא באמת יכולים לעשות את העבודה. הגיע הזמן להגיד, הנה, אני שם את זה פה על השולחן, מודל האוטונומיה הבית ספרית נכשל. הוא לא באמת עושה תחרות. עכשיו, תאר לעצמך, שלדוגמה אנחנו חושבים על רפורמה מסוג הרפורמות הבאות. אנחנו משאירים את בתי הספר עם המנהל הפדגוגי שלהם, אבל אנחנו מאחדים אשכולות של בתי ספר. במקום שבתי ספר יעבדו רק לבד, אז כל 4-5 בתי ספר, לפי חלוקה אזורית, לפי חלוקה נושאית, לפי חלוקה תוכן כזאת או אחרת, יעבדו ביחד כיחידה, תישמר העצמאות של כל אחד מהם, לכל אחד מהם כאמור יהיה מנהל פדגוגי, אבל למרחב עצמו, לאשכול עצמו, יהיה מנהל לא פדגוגי, אלא דווקא מנהל שיודע לעשות חדשנות, שיודע לעשות יזמות, שיודע לפתח תחרות, שיודע להביא עוצמות, שיודע לעשות רתימה.
אתה מדבר על גוף תורתי וגוף, נאמר, גוף ניהולי?
אין ברירה, מכיוון שהעולם הולך לשם. עכשיו כן, האם בתוך זה אנחנו נפתח תחרות בין בתי הספר שיכולה להשאיר אחרים מאחור? התשובה היא כן, אתה יודע למה? כי זה בדיוק תפקידה של רגולציה. ואתה יודע מה עוד יפתיע אותך? שככל שנעשה את זה, הטובים יותר ילכו למקומות הטובים יותר וישלמו פחות. כי בין יתר מרכיבי התחרות, היא תייצר הורדה של מחירים ולא העלאה של מחירים. והגיע גם הזמן לדבר באמת על כל האירוע הזה, של איך באמת אנחנו גורמים היום, לחינוך טוב לעשירים בלבד. התשובה לזה היא בדיוק באמצעות הכלי הזה של הפתיחה לתחרות והימנעות ממונופול, כמו שיש היום במערכת החינוך שלנו. אלה רק דוגמאות. אפשר לעשות עוד הרבה הרבה יותר. השאלה הקטנה שאנחנו צריכים לשאול את
עצמי. תגיד, אבל במציאות, התחלנו ממנה, במציאות המשילות במדינת ישראל, אם ניקח נניח תוכנית כזאת שהיא תוכנית ארוכת טווח ועם ויז'ן, אפשר בכלל ליישם אותה?
כן.
כי אבל... התחושה שלי היא שאנחנו עובדים באיזה סוג של אבולוציה כזאת.
אז הנה התשובה. התשובה היא כן, אבל אתה יודע, אני מאז שפרשתי מתפקידי כמזכיר הממשלה, אני מעדיף את החברה האזרחית כמקום הפעילות שלי ולא את הממשלה. ויכולתי לחזור לממשלה במספר אפשרויות. ואמרתי לא. ואני אנסה להסביר למה. תראה, קורה משהו מאוד מעניין. לאורך מאות שנים, אלפי שנים, אוקיי? מהרגע שבו אנשים התחילו להתקבץ בקבוצות וקמה להם מנהיגות לקבוצה, העולם מתפתח בקצב אבולוציוני. באבולוציה, האדם מתאים את עצמו לסביבה. זה לוקח זמן, יש לזה גם יתרונות. עכשיו הגיע העולם הטכנולוגי, והעולם הטכנולוגי אומר, אנחנו קוראים תיגר על התפיסה האבולוציונית, אנחנו רוצים להיות רבולוציונים. מהי רבולוציה? אני אתאים את הסביבה אליי, אני אקצר תהליכים. והנה לנו שתי תנועות מנוגדות בקצב בין אזורי מדינה שממשיכים להיות אבולוציונים, לבין אזורי מציאות לא מדינתיים, שקצב ההתפתחות שלהם הוא רבולוציוני לגמרי. התלמידים שלנו שמגיעים לבתי הספר הם תוצר רבולוציוני. עכשיו, מה אנחנו אומרים להם? במקום להגיד להם, היי רבולוציונים, בואו לפה, אנחנו נדע להשתמש בכם, אנחנו אומרים להם, בואו נהיה הברקס שלכם, תעצרו, אל תרוצו בקצב שאתם רצים, בואו תרוצו בקצב שלנו, מפעם בקצב אבולוציוני. הם יצחקו עלינו ובצדק. חובת ההוכחה היא עלינו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מאפשרים להם לרוץ בקצב שלהם. אתה יודע למה? כי כל העולם רץ בקצב הזה, כי הטובים רצים בקצב הזה, כי החזקים רצים בקצב הזה, כי התאגידים ששולטים היום על העולם רצים בקצב הזה, ואין לנו ברירה, אלא לבצע את ההתאמה הזאת. איך אתה מבצע אותה? לא רק דרך ממשלות. וגם פה הגיע הזמן להגיד את הדבר הבא. המציאות כבר לא נוצרת רק בממשלות. מה יש לנו אנחנו? שאנחנו כל הזמן אומרים, הממשלה, הממשלה, הממשלה. אולי במקום להתלונן על הממשלה, החברה האזרחית תראה את העוצמות שיש בה, ותראה איך היא יכולה, שים לב, לא לריב עם הממשלה על מה שהממשלה לא יכולה לעשות, אלא לשתף פעולה עם הממשלה, כך שהממשלה תעשה את מה שהיא יכולה, אבל המציאות תיווצר בכלים לא ממשלתיים, אלא בכלים אזרחיים.
כן, אבל בסוף כדי לשים תוכנית כזאת, זו תוכנית. צריך לשבת מישהו, לכתוב את התוכנית, לצוות לתקציב, לצוות למשאבים, ליישם אותה, וכל זה אי אפשר בלי ממשלה, ובטח עם תחלופה אדירה של שרים, ועם חוסר יציבות, ועם כל התופעות שאנחנו מכירים אותן.
אז קודם כל, אנחנו כבר רואים ניצנים של זה. בוא לדוגמה לרגע נסתכל שוב על מערכת מקבילה, ואז נראה מה יכול לקרות במערכת החינוך. בוא ניקח לרגע את מערכת הבריאות, אוקיי? דרך אגב, מערכת הבריאות מגיבה מהר יותר, לא רק בארץ, בעולם כולו, לקצב השינויים. גם טכנולוגית, אבל גם בפועל. שים לב, הרופא, עד לפני 30 שנה, היה אלוהים. היית הולך לרופא, כאילו היית מגיע לאיזה מישהו בגובה 100 מטר, אתה בקושי בגובה מטר כזה מקופל, אתה אומר לו שאתה לא מרגיש טוב, והוא גוזר את דינך, ובזה נגמר הסיפור. היום הרופא הוא פרטנר.
היום אתה קורא בגוגל, הם מקבל סרטן בסוף
החיפוש. אתה יושב, נכון, אבל אתה הולך לרופא, ואתה יודע להגיד לרופא מה קראת, ואתה שואל אותו, ואם הוא אומר לך משהו שלא מוצא חן בעיניך, אתה אומר לו, אוקיי, סליחה, אבל אני מבקש ללכת לרופא אחר. והרופאים מתאימים את עצמם לעידן הזה. הטכנולוגיות משפרות מאוד מודלים של רפואה, והרופאים מאפשרים את זה. והנה עוד תנועה מאוד מעניינת. החברה האזרחית מקימה לא מעט מוקדי השפעה. קח לדוגמה את מאבק המתמחים. מאבק מאוד מאוד מעניין. הדור הישן אומר, מה זאת אומרת? ברור שצריך לעבוד 26 שעות. ברור שצריך לעבוד 36 שעות. נשבענו את שבועת הרופא. אנחנו צריכים... בא הדור הצעיר ואומר, סליחה, נשבענו את שבועת הרופא. אנחנו רוצים לעשות אותה, אבל לא בעבודה קשה, אלא בעבודה חכמה. אנחנו גם רוצים משפחה. וככל שנהיה יותר עם הילדים, נהיה רופאים טובים יותר. שים לב לאימות הזה, והנה איך תנועה חיצונית לממשלה, הרופאים המתמחים, משפיעים על מדיניות הממשלה. אני מייחל ליום שבו נראה תופעות כאלה גם במערכת החינוך. אני רוצה לראות מורים שיתחילו לדבר יותר ויותר את השפה הזאת, בלי שהממשלה תגיד להם לדבר את השפה הזאת. אני אומר גם לעצמי, כיושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, המבחן הוא גם עליי. איך אני מעודד סטודנטים כאלה להגיע אליי וליצור את השינוי הזה? חובת ההוכחה עלינו, אני חדש בתפקידי, אבל זה בהחלט אחד היעדים שאני בהחלט רואה בו.
תגיד, אולי בעצם התייאשנו.
לא, לא,
כי,
לא.
כי אני אומר...
אתה שומע אצלי ייאוש? אתה
לא,
שומע...
לא, אני אומר, כחברה ממערכת, ממערכת החינוך, כי הרי... ממערכת הבריאות בסוף יש לנו ציפיות, אנחנו מצפים להיות בריאים, אבל יכול להיות שממערכת החינוך כבר אין לנו ציפיות.
לא, לא, לא נכון, אני לא מסכים לזה. תשמע, אתה יודע, בוא רגע נגיד משהו בינינו. אנחנו בדיוק עכשיו אחרי יום הזיכרון, גם לשואה ולגבורה וגם לחללי מערכות ישראל. אלה ימים שבהם ההתכנסות פנימה היא באמת באמת חשובה. אני רוצה להגיד לכל החברים שלי, שחושבים על דרכון אירופאי, ושחושבים על לעזוב את הארץ, וחושבים שאנחנו בלתי נסבלים, וחושבים שהמדינה שלנו ככה, והמדינה שלנו, ואני שומע את זה דרך אגב, גם מחבריי מימין, וגם מחבריי בשמאל. בכל פעם שמחשבה כזאת עוברת לנו בראש, תחשבו על מה קרה לנו היהודים כשלא הייתה לנו מדינה. אלה החלופות. אלה החלופות. תחשבו בכל רגע נתון, מה קרה לנו כשלא הייתה לנו
מדינה. לא, אני מדבר לא על ייאוש מהמדינה, אלא ייאוש מהמערכת הספציפית הזאת.
מה פתאום? יש קושי, וצריך לראות איך מתקנים את הקושי. עכשיו אתה מדבר על... אתה יודע, שרת החינוך, אני מחמיא לה עוד פעם, אבל מגיע לה. היא אומרת שמגפת הקורונה האמיתית בבתי הספר, היא התגובה הנפשית של הילדים למגפה, ולא המגפה עצמה. והיא צודקת. אנחנו עוסקים בבריאות הגוף, אנחנו פחות ופחות עוסקים בבריאות הנפש. את יודע מה המרפא לבריאות הנפש? חינוך. חינוך. ולכן, סור ייאוש. מה פתאום? אני מחכה מאוד, וזה יקרה. אני אופטימי. את יודע מה ההבדל בין אופטימי לפסימי? אמר לי פעם הנשיא המנוח שמעון פרס, ששניהם מתים בסוף, אבל לאופטימי יש סיכוי לעוד כמה שנים יותר, והוא ההוכחה לכך. ובאמת הוא הוכיח שאופטימיים חיים קצת יותר. אז אני חושב שאנחנו צריכים לראות איך באמת נוצרת תנועה כזאת של מורים, של הורים, של תלמידים, של התאגדויות אזרחיות שמכריחות את הממשלה לעשות את השינויים האלה. הממשלה לבד לא יכולה, גם אם היא רוצה. שרת החינוך הזאת רוצה, היא לא יכולה לבד, אנחנו צריכים לעזור לה מהכוחות האזרחיים שבחוץ.
תגיד, ואני חוזר רגע לרפורמה. למה דווקא המקצועות ההומניים?
תראה.
הרי התנועה שאתה מדבר עליה היא תנועה חוצת דיסציפלינות.
תראה, השאלה שלך נוגעת בי באופן אישי, כי אני הייתי מורה להיסטוריה. ועד היום בעיניי יש חשיבות ענקית להיסטוריה, לא רק כסיפור, אלא כלקח לאיך ללמוד מההיסטוריה. כשאני קורא טקסט תנכי, אז אני שייך לאלה שמפרשים אותו, אתה יודע, באופן יותר אלגורי. המבול של נוח הוא בעיניי לא מבול שהיה 40 יום, אלא איך בן אדם מתנהג בזמן משבר, לוקח את הקרובים אליו, מכין קצת אוכל, מתכנס פנימה ומחכה עד יעבור זעם, וכו' וכו'. ואני חושב של הכוח הזה של ספרות ותנך והיסטוריה, יש אימפקט מדהים, מדהים, על היכולת שלנו להיות אנשים טובים יותר. יחד עם זאת, אני נותן מקום מאוד מאוד חשוב לחשיבה המדויקת של המקצועות היותר מדויקים, מכמה סיבות. קודם כל, בפרמטרים הנהוגים היום, מבחני ה-IQ וכולי, הם בכל זאת תצפית הלמידה שהעולם נוהג על פיהם. האם זה נכון? לא. האם יש אינטליגנציות נוספות שצריך לבדוק? כן. אבל כרגע אלה הם כללי המשחק. שתיים, אני חושב שלמקצועות המדויקים יש מיומנויות שאנחנו חייבים להרכיש. ושלוש, אף אחד לא אומר הלאה מקצועות ההיסטוריה, התנ"ך והספרות, אלא להפך, בוא נהפוך דווקא את המקצועות האלה למקום שבו היכולת של התלמידים והמורים להשפיע על התכנים, על יכולת הבדיקה שלהם, על יכולת הלמידה שלהם, לגדול. בעיניי זאת הזדמנות יוצאת דופן מבחינת המקצועות האלה. תאר לעצמך את הדבר הבא. אני זוכר, כשהייתי מורה להיסטוריה, ולימדתי את הפרק שכרוך בשואה, הייתי מבקש מהתלמידים שלי להתחפש. והם היו מגיעים לכיתה, וביקשתי מהם, בלי שהם ידעו למה, להתחפש בסמלות ומלמלות, והגברים, הבנים, לבוא עם חליפות ועניבות. עכשיו אתה יודע, אצלנו הישראלים זה, וביקשתי שיהיו קצת שטרודלים, ויהיה איזה מחם קפה. וכשהתלמידים היו מגיעים לכיתה, הייתי אומר, אוקיי, בואו נסתובב עכשיו כאילו, והגענו לאיזה מפגש נחמד עם זה, והיה שם אווירה מאוד מאוד שמחה, ואז הייתי אומר, אוקיי, בואו נתכנס עכשיו לישיבה, ואז חילקתי להם את הפרוטוקולים של ועידת ונזה, והתחלנו לקרוא את הפרוטוקולים שהתקיימו באותו יום ב-11 בבוקר, אחרי הסתובבות ושתיית קפה ואכילת שטרודלים, וקבלת החלטה על השמדת העם היהודי. אני מביא את הדוגמה הזאת מכיוון שלאורך השנים יצא לי לפגוש עשרות רבות של תלמידים שלי, שאמרו לי שמה שהם זוכרים זה את הפער בין החגיגה שהייתה באותו בוקר לבין התוכן שבו התקבלה החלטה באווירה הזאת של השמדת העם היהודי. היכולת שלנו להשפיע על הזיכרון של התלמידים לטווח רחוק היא מוגבלת, ואנחנו צריכים לדייק אותה לאזורים האלה. אתה יודע, בתהילים יש משפט מדהים, שבו התלמיד אומר לתלמידים שלו, לכו בנים שימעו לי, יראת השם על עמדכם. עכשיו, אתה יכול להגיד, מה זאת ההזיה הזאת? המורה אומר לתלמידים שלו, לכו, ואני אלמד אתכם. הוא צריך להגיד להם, בואו, תיכנסו לכיתה, ואני אלמד אתכם. הפרשנות למשפט הזה היא בעיניי מדהימה. המבחן האמיתי של המורה, זה כשהתלמידים עוזבים אותו. לכו בנים. המבחן שלי כמורה הוא לראות אם הצלחתי ללמד אתכם יראת השם כשאתם כבר לא איתי בכיתה, אלא כשאתם שם בשטח, בחוץ. אלה המורים שאני רוצה כאן.
אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בסמוך ליום העצמאות ה-74 של מדינת ישראל. מה אתה מאחל לנו?
קודם כל, מי אני? אני אזרח פשוט היום, כמוך וכמו החברים שלי והמשפחה שלי. ולכן מה שאני אומר הוא דעתי הפרטית. אני רוצה לחיות במדינה הזאת בלבד, כי כאן אני, ילדיי, משפחתי, הכי מוגנים עם כל הסכנות היומיומיות, לצערי הרב, שאנחנו רואים שיש כאן. אני רוצה לראות מדינה שבה היכולת שלנו לקרוא תיגר על איזה קמפיין שמשרד החינוך עשה לפני כמה שנים, האחר הוא אני, ולהגיד למדינה שלנו, מה פתאום? האחר הוא אני? אני הוא אני, והאחר הוא אחר, אבל אני אעשה הכל, בכל הכוחות שלי, כדי לאפשר לאחר להיות אחר, ואני אצפה מאחר שיעשה הכל בכל הכוחות שלו, כדי לעזור לי להיות אני, ושנלמד להיות אני ביחד עם אחרים, ולהפסיק את התיעוב ההדדי הזה, את השנאה ההדדית הזאת, את קריאת התיגר אחד על השני, את השיח הכל כך קיצוני וכל כך כואב, את המכאובים שאנחנו עושים אחד לשני, שכולנו נירגע, שהממשלה שלנו תירגע, שמערכת המשפט שלנו תירגע אחרי שראיתי את מה שהם עשו לגל הירש, ואני מבקש מהם, תפסיקו להשתמש בכוח שלכם כדי לעשות דברים כאלה. גם אתם שולטים על אחוזים גדולים מאוד בסבל של חלק מהאוכלוסייה פה, תהיו הוגנים יותר. אני מצפה מהתקשורת שלנו לא למכור רק bad news, אלא לדעת להיות גם ספק של good news וערכים, ולחזור לאזורים שבהם אנחנו יודעים גם לספר את הסיפור שלנו. אתה יודע? תשאל את עצמך את השאלה הבאה. אין לי עליה תשובה. הנה, עכשיו אני שואל אותך שאלה. ברוך השם, במגוון התפקידים שאני עושה, יוצא לי כל יום לראות הרבה מאוד ישראלים. וואלה, לא יעזור כלום. אני פוגש כל יום אנשים מצוינים. מצוינים. איך אנחנו כפרטים מצוינים, עושים בסוף כזה קולקטיב דפוק, מה קורה לנו פה? אז אם אתה שואל אותי מה אני רוצה...
רגע, שאלת אותי שאלה, לי יש תשובה.
אבל רגע, אבל אני רוצה שנדע ליצור פה קולקטיב בריא.
אני חושב שהתשובה לזה היא שיש לנו אחלה חומר גלם וניהול לא כל כך טוב.
אבל מה זה ניהול? בוא, עוד משהו שצריך לקרוא עליו תיגר. תם עידן המנהיגים הגדולים. אין
יותר. אני לא מדבר על מנהיגות, אני מדבר על ניהול.
אני גם לא מאמין בניהול, אני מאמין באימון.
גם הדוגמאות, עובד, גם הדוגמאות שנתת קודם, הם בסוף דוגמאות של מנהלים, גם בזוס וג'ובס, זה מנהלים.
אז אני קורא לזה אחרת, אני חושב שהביטוי הנכון יותר הוא אחריות. אחריות ואחריותיות. ואני חושב שכמו שאנחנו מצפים מהמנהיגים שלנו לאחריות, ולצערי הרב הם מאוד מאכזבים אותנו בשנים האחרונות, חלקם, אני חייב לומר שאני מאוד מעודד מחלק מתופעות המנהיגות שאני רואה בממשלה הנוכחית, בלי קשר לפוליטיקה, בממשלה הזאת יש גם ימין וגם שמאל. אבל אני כן מצפה לאחריות מהאזרח שעומד בתור, ואני מצפה לאחריות מנהג המונית כלפי הנוסע שהוא מסיע, ואני מצפה לאחריות מהמורה כלפי התלמידים, ואני מצפה לאחריות מהצעיר כלפי עתיד המדינה. אז אולי אחריות, קצת יותר אחריות של כל אחד מאיתנו, זה אולי מתכון שיכול לעזור לנו.
עובד, היה לי כיף גדול לשוחח איתך.
תודה רבה, גם לי.
אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן. עידית, את החלק הזה, אני רוצה רגע שנקליט עוד הפעם. בסדר? בהקלטה. עובד, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה, גם לי היה מאוד מהנה להיות פה.
היה יופי של פודקאסט, היה לי ממש כיף לשוחח.
תודה רבה.